שיעור לזין טבת בשנה פשוטה. שיעור מתחיל בפרק ח' מתחילתו בעמוד 24 עד עמוד י"ג, המילים כרבינו הקדוש.
ועוד זאת, בנוסף למה שאמרנו בפרק ז', שמאכלות אסורות קשורים לגמרי בידי הקליפה והם לא יכולים לעלות משם, יש עוד מינוס, עוד מגרעה במאכלות אסורות, שלכך נקראים בשם איסור, וגם אדמו"ר הזקן אמר את זה כבר גם בפרק ז', למה קוראים לזה איסור? אמרת לשון כי הם אסורים וקשורים מידי החיצונים, אסור זה מלשון קשר. אז הוא מוסיף כאן פרט נוסף, שלכך נקראים בשם איסור, מפני שאף מי שאכל מאכל איסור בלא הודה, אדם שאכל מאכל האסור והוא לא ידע שזה אסור. מישהו האכיל אותו מאכל האסור באכילה, והוא לא יודע, הוא הלך לסופרמרקט, הלך להטליז, הוא קנה בשר, הוא קנה מאכל אחר, חשב שזה קשר למהדרין, ומתברר שזה היה מאכל האסור, מאכל טרף, והוא לא ידע שזה טרף, הוא חשב לתומו שזה מאכל קשר. ולא סתם שהוא אכל את זה בידיעה כאילו זה קשר, אלא לשם שמיים לעבוד השם בכוח אכילה היא. כשהוא אכל את זה, הוא אמר ברכה לפני, והוא גם, כל הכוונה שלו הייתה, למה אני אוכל? רק כדי שיהיה לי כוח לעבוד את השם. ממש הכניס את כל הכוונות שלו בזה. ולא רק שהוא תכנן לעשות את זה, יותר מזה. וגם פעל ועשה כן. הוא גם בפועל עשה את מה שהוא תכנן. זאת אומרת, הוא רצה ללמוד. רצה שיהיה לו כוח ללמוד. אז הוא לקח את המאכל הזה שיהיה לו כוח ללמוד. והוא הלך באמת ללמוד. זאת אומרת, הוא השקיע את כל האנרגיות שהוא קיבל מהאוכל הזה, הוא השקיע בתפילה ובתורה שהוא למד, וקרא והתפלל בכוח אכילה ההיא. אז לכאורה, כמו שאמרנו במאכל המותר, שאם האדם אכל אותו, ואחרי זה הוא משתמש עם האנרגיה לעניינים של תורה ומצוות, אז העניין הזה שהוא משתמש בזה לתורה ומצוות מעלה את המאכל לקדושה. למה שלא נגיד אותו דבר במאכל אסור? מה זה משנה? הוא אכל והוא השתמש עם האנרגיה הזו לקדושה, למה שזה לא יעלה לקדושה? אומר אדמו"ר הזקן, זה לא יעזור. אין החיות שבה עולה ומתלבשת בתיבות התורה והתפילה כמו היתר. זה לא יעזור. יש מילים של תפילה או תורה שהוא אמר עם האנרגיה הזו שהוא קיבל מהאוכל, ולכאורה זה מילים של קדושה, אף על פי כן האנרגיה תישאר בשלוש קליפות אדמות והיא לא תעלה למעלה. מיד נסביר למה זה. קודם כל נראה מה שהוא אומר כאן, אחרי זה נסביר את הרעיון שבזה. מה הסיבה? מפני איסורה בידי הסתרא אחרא משלוש קליפות אדמות. מכיוון שבדיוק זה דבר הנעול ברע, זה לא יעזור שום דבר, גם אם אתה תעשה את זה לטוב זה לא יעזור. אם אכלת מאכל המותר, עם כוונה לשם שמיים, אז זה עולה, מתעדן, מתקדש. אם אכלת מאכל האסור, גם אם תחשוב לשם שמיים, לא יעזור שום דבר. מה ההבדל? איך אפשר להבין את ההבדל? למה באמת שלא? אז יש מכתב של הרבי שמודפס בחלק י' ד' בעקרות קודש, הרבי מסביר דבר מאוד פשוט. מישהו שאל את הרבי את השאלה הזו פעם על החלק הזה בתניה, מה ההבדל? למה מאכל המותר כן יכול לעלות ומאכל האסור לא יכול? נכון, הוא כתב שזה אסור וקשור בידי הקליפה, אבל הוא בפועל השתמש בזה לטוב, למה שזה לא יפעל? אז הרבי ענה לו שם, אומר ככה, קודם כל, עצם העובדה שמאכל גשמי יכול לעלות לקדושה, זה כשלעצמו חידוש גדול. כי המאכל הוא גשמי, הוא חומרי, והתפילה והתורה זה משהו אלוקי רוחני. מה פתאום בכלל שהבשר שהיה מונח על המדף באטליז יהפוך להיות אנרגיה אלוקית? זה כשלעצמו חידוש. קודם כל, אם זה חידוש, אז יש ביטוי שנאמר, אין לך בו אלא חידושו. אם זה חידוש, אז רק באותן הזדמנויות שהתורה אומרת שהחידוש הזה פעיל, אז החידוש הזה פעיל, אז אתה יכול לרומם את זה. כשהתורה אומרת שזה לא קורה, אתה לא צריך להתפלא ולשאול למה במאכל האסור זה לא עולה. הפלא שלך צריך להיות הפוך, למה במאכל המותר זה כן יכול לעלות. איך זה יכול להיות? זה חידוש גדול. אבל רבי נתן, רק נסיים. זה גם חידוש. אתה מביא עוד דוגמה שזה גם חידוש. כל דבר גשמי זה חידוש. אבל הרבי נתן לזה דוגמה מאוד יפה. שם במכתב. אומרתי כך, אדם שיושב וכותב דבר שכל, עם היד. ישב וכתב והעתיק ספר שלם של תורה. היד שלו הפכה להיות אמצעי שדרכה עברו רעיונות שכליים על הדף. ואחרי זה, נגיד, הוא ישב וכתב כמה שעות שטויות והבלים, העתיק את כל השטויות מהעיתון על הדף, להבדיל מהתורה שהוא כתב. האם אפשר יהיה לראות על היד הגשמית שלו הבדל, הבדל בין, או תיקח שני אנשים, נתתי דוגמה אדם אחד בשתי, תיקח שתי אנשים, אחד כותב דברי תורה, אחד כותב דברי הבל. תסתכל על היד החיצונית, היד החיצונית יש הבדל? אין הבדל. מצד שני, תיקח את המוח, שהמוח גם דרכו עוברים דברי שכל. כשאדם לומד הרבה דברי שכל במוח, ככל שהוא לומד יותר ומתעמק עוד יותר, ולומד עוד כמה רעיונות ועוד כמה עניינים, מה קורה למוח שלו? הוא נהיה יותר זך, יותר עדין. אחרי שאדם למד הרבה, יהיה לו יותר קל להבין דברים יותר מופשטים. אדם שלא למד אף פעם שום דבר, תתחיל ללמד עוד עכשיו פעם ראשונה דברים, המוח שלו לא קולט. למה? למה המוח של זה קולט והמוח של זה קשה לו לקלוט? כי המוח, ככל שאתה יותר משתמש איתו בענייני שכל, אז במציאות הוא נהיה יותר זך, יותר עדין. וככל שאתה מכניס לו יותר דברי הבל ושטות, הוא נהיה יותר אטום, ככה המציאות. אז לכאורה אפשר לבוא ולשאול, למה ההבדל הזה? היד עוברים דרכו דברי שכל ודברי הבל, לא ניכר שום הבדל. המוח עוברים דרכו דברי הבל ודברי שכל, והנה אתה רואה שכן נהיה הבדל. כי הקדוש ברוך הוא מלכתחילה ברא את המוח בצורה כזו, שכשדרכו יעברו דברי חוכמה, הם יתפסו בו, הוא יהיה כלי לדבר, והוא ישתנה על ידם. היד נברא בצורה כזו, שמצד אחד אפשר להעביר דרכו דברי חוכמה, עובדה שאתה יכול לכתוב דרכו, אבל דברי חוכמה עוברים דרכו כמו שצינור, שיש לו חור מצד אחד וחור מצד שני, והמים עוברים, והצינור לא משתנה כתוצאה מכך שעברו דרכו מים. זה הרבי מביא דוגמה, זה ההבדל בין מאכל המותר למאכל האסור. מאכל המותר נברא מלכתחילה בצורה כזו שדברי קודש יתפסו בו והוא יהיה יותר עדין, הוא יתעדן. כמו מוח, מוח זה חתיכת בשר. זה משהו גשמי, פיזי, שנמצא בראש. אבל אתה מכניס לו דברי שכל, שכל זה משהו רוחני. אתה מכניס לו דברי שכל והמוח הגשמי מתעדן. כתוב באחד המקומות שאפילו נהיו חריצים פיזית במוח, כשאתה מתעמק יותר, אז המוח... אם יפתחו או יצלמו את המוח של אדם שלמד כל חייו לעומת אדם שאף פעם לא למד, אתה תראו הבדל במוח הגשמי במספר ובאופן החריצים שיש במוח כתוצאה מהלימוד. זאת אומרת, המוח זה חתיכת בשר שנברא באופן כזה שאם אתה מכניס לו דבר רוחני, אז הוא משתנה על ידי זה. והיד הוא חתיכת בשר שאתה מעביר דרכו דבר רוחני והוא לא משתנה על ידי זה. זה יש לנו אם כך דוגמה שהרבי מביא שם במכתב, שנוכל להבין את ההבדל בין דבר המאכל המותר למאכל האסור. זה מתעלה ומתעדן וזה נשאר כפי שהוא היה קודם. זה מה שאדמו"ר הזקן אומר כאן, שמאכל אסור לא יעזור שום דבר אם אתה כן ידעת או לא ידעת, העובדה לא תשתנה, המאכל הוא אסור ואין לו יכולת להתרומם כתוצאה מכך שהשתמשת בו עם האנרגיה הזו לתורה ותפילה. ובאחד המקומות הרבי מביא גם דוגמה מעניינת, הלכתית, שהיא קשורה לחלק הזה בתניה, שכתוב שמה קורה עם אדם שנולד אצלו בחור. בחור, אנחנו יודעים, הוא קדוש, לא בחור בן, אלא בחור באמה. בחור באמה, יש לו קדושה, גם בן בחור הוא קדוש, אבל פודים אותו והוא נהיה, ככל האדם, קיים את המצווה של פדיון הבן. אם נולד בעדר בחור בבהמה, בהמה כתורה, שור, שא, פרה וכן הלאה, אז הבחור הזה הוא קדוש. בזמן שבית המקדש קיים, אנחנו צריכים להביא אותו, את הבחור הזה, ולהביא אותו לבית המקדש, הוא קדוש. ואם נהיה לו מום לבחור, רק אחרי שנהיה לו מום, אז אפשר לשחוט אותו, והוא חולין, אפשר למכור אותו וכן הלאה. ופה יש הלכות שונות, יש מסכת שלמה נקראת מסכת בחורות, שאחד הנקודות שנוגעות כרגע לענייננו, שלפני, אם נהיה מום בבחור, לא יכול להחליט בעל הבחור לבד, יש מום, אז אני שוחט אותו. צריך להביא אותו למומחה שיש לו הסמכה לבדוק את המומים, ולדעת האם המום הזה הוא מום שמאפשר לך או לא. אתה לא יכול לסמוך על עצמך. ואז יש דוגמה במשנה. משנה במסכת בחורות אומרת ככה. השוחט את הבחור. אדם היה לו בהמה, בחור, הוא שחט אותו, הוא מחרו, מחר אותו בית ליז. ונודע שלא הראו. אחרי זה נודע שאף חכם לא ראה את הבחור לפני השחיטה, לתת לו אפשרות הלכתית, לתת לו הכשר, שאפשר עם המום הזה לשחוט. אף חכם לא ראה. ואנשים קנו ואכלו. אומרת המשנה דבר מעניין, מה שאכלו, אכלו, ויחזיר להם את הדמים. הם קנו ממנו את הקילו בשר. שילמו לו כסף. הוא צריך להחזיר להם את הכסף, והם לא צריכים להחזיר את הבשר שהם אכלו. מה שאכלו, אכלו. גם אם הבן אדם אכל ועשה עם זה סעודה, הוא קנה בשר, עשה עם זה משתה לכמה מאות איש מהבשר שהוא קנה. אחר כך נודע שהכל היה דבר שלא עבר את הכשרות, אז הוא צריך להחזיר את כל הכסף. למה? הרבי מביא את זה כדוגמה מעניינת, שמאכל האסור, כי האסור היה לאכול את זה, מאכל האסור, כאילו אין לו אחיזה, יש שם כתוב במפרשים, שנפשו של אדם קצה באוכל. פתאום נודע לך שאכלת דבר האסור, בא לך להקיע את זה. אתה מרגיש שלא מתעכל לאוכל שאכלת. בפועל אומרים, תחזיר את הכסף, כאילו הוא לא אכל. כאילו, למרות שהוא סבא ואכל, הנפש מקיעה את המאכל הזה, ואתה חייב להחזיר לו את הכסף. זה דוגמה שקשורה לנקודה הפנימית שכתוב פה בתניה, שמאכל אסור, אין לו שום יכולת להיות דם ובשר כבשרו בצורה מלאה וטובה, אלא אפילו בניגלה שבהלכה צריך להחזיר אותו חזרה. ממשיך אומר אדמו הזקן, אפילו איסור דרבנן, אפילו אם המאכל היה אסור רק מדרבנן, חכמים אסרו, אולי הדוגמה שהבאנו כרגע של בחור, זה איסור דרבנן, כי יכול להיות שבפועל היה שם מום, אבל כל הבעיה היא שהוא לא הראה את זה לחכם. אז חכמים אומרים דבר שלא הראית לחכם, אסור באכילה, זה איסור דרבנן. אפילו זה איסור דרבנן, זה אותו דבר. איסור דרבנן זה לא משנה, המאכל הוא אסור, הוא קשור בשלוש קליפות הטמאות, והוא לא יכול להתרומם. היה יבוא מישהו וישאל, איך ייתכן שאיסור דרבנן יגרום שהדבר יהיה קשור לשלוש קליפות הטמאות? הרי אם האיסור הוא רק מדרבנן, אז מה זה אומר? שימי דאורייתא, מה אומר הקדוש ברוך הוא בתורה? והתורה הרי יסתכל באורייתא וברא עלמא, מה כתוב בתורה? שהדבר הזה מותר. באו חכמים, בגלל שיקולים שהתורה נתנה להם יכולת לעשות, לעשות סייג לתורה, לעשות כל מיני גדרות והרחקות, באו חכמים אמרו, אנחנו רוצים לעשות הרחקה, אל תאכל דבר הזה וזה. כמו איסור אכילת עוף בחלב, שמדאורייתא הרי כתוב לא תבשל גדי בחלב אמו, שזה בשר בקר, וחכמים אסרו גם בשר עוף בחלב. אז לכאורה יבוא השואל וישאל, אם האיסור רק דרבנן, אז איך יכול להיות שחכמים, מה יש להם כוח לקחת חפץ שהתורה אומרת, הקדוש ברוך הוא בתורה, התורה אומר שזה קליפת נוגה, וחכמים יגידו לא, עכשיו יקבל אנרגיה אחרת משלוש קליפות הטמאות. מי מחליט על האנרגיה שדבר יקבל? הקדוש ברוך הוא מחליט איזה אנרגיה יש בדבר. אז התורה, זאת אומרת, האנרגיה האלוקית היא שזה קליפת נוגה. אז מה חכמים יכולים עכשיו להסיט את האנרגיה שלו לשלוש קליפות הטמאות? מה אדמו זקן? כן. שחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה. חכמים יש להם כוח, ולכן יש דיון באמת בספרי הלכה, האם האיסורים דרבנן החפץ עצמו אסור, או שהחפץ נשאר מותר, רק האדם מנוע מלאכול אותו, כי חכמים מוסרים עליו. מדברי אדמו הזקן מובן, שזה לא רק שהאדם מנוע מלאכול, אבל החפץ נשאר במצבו הקודם, אלא גם החפץ עצמו קיבל אנרגיה חדשה ברגע שחכמים עשו אותו. ואדמו הזקן מביא את הלשון שחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה. למה קוראים להם סופרים לחכמים? מה הדגש סופרים? אז זה כמו, מה השאלה ששאלנו? למה יכול חכם לשנות ולעשות כאילו אנרגיה אחרת? אז זה כמו משל שיבואו לבן אדם ויגידו לו, יש כאן ספר רב מחר, ספר מאוד 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 מעניין ומיוחד, והכל האנשים קוראים אותו וקונים אותו וכו'. יבוא עכשיו מישהו ויגיד, אני קניתי את הספר, קראתי אותו, אני יודע כל מה שכתוב בו. אני אבל פגשתי גם את המחבר של הספר, והוא סיפר לי שם כמה דברים מאחורי הקלעים שהוא לא כתב בספר. אז הוא סיפר לי שם כמה שורות שהם ככה מהלא ניתן לפרסום. אז איפה יש יוקר יותר גדול אצל האנשים לשמוע? מה שלא נתנו, מה שמתחת לבני השטח. הספר כולו הוא... וכולם יודעים, אבל מה שהוא לא נכתב בספר, זה מה שהסופר גילה, יש לו יותר מסקרן, יותר חביב. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא כתב ספר. התנך, תורה שבכתב, זה ספר. הקדוש ברוך הוא הסופר, ויש דברים שהוא לא כתב בספר, הוא גילה אותם לחכמים, שהם דבר השם מילתו הלשונם, דברי התורה שהם אומרים, הם הצינורות שאומרים את מה שהסופר אומר. לכן קוראים להם דברי סופרים, הם חמורים יותר מדברי תורה. אז זה לא שאלה איך זה חכמים משנים את האנרגיות. הם פשוט מגלים, האנרגיה האלוקית השתנתה, אבל מה? יש דברים שהם חכמים מגלים את זה, ובזמן שהם גילו שזה הזמן שצריך לקבוע דבר כך וכך, פירושו שעכשיו השתנה האנרגיה האלוקית של אותו חפץ, והפך להיות שלוש קליפות הקדומות. לפני שחכמים עשו את הדבר, אז הוא היה במצב קודם. אבל כל דבר שחכמים אוסרים זה נהיה שלוש קליפות התמונות, וזה לא יעזור, גם אם הבן אדם אכל את זה לשם שמיים, וגם אם הוא לא ידע וכו', כמו שאמרנו קודם. ולכן, גם היצר הרע וכוח המתהווה לדברים האסורים, הוא שד משדים נוכרעים. הוא אומר, זה שיש לבן אדם תאווה לאכול מאכל האסור, זה לא היה אמור להיות... מטבע היהודי מצד עצמו. כי היהודי בטבע שלו, אמרנו הרי, איזה נפש באמית יש לו, איזה יצר הרע יש לו? יצר הרע של נוגה. ככה אמרנו, קליפת נוגה. קליפת נוגה לא מכירה יותר מזה, אז הנפש הבאמית של יהודי, הוא מכיר קליפת נוגה, זה המהות שלו וזה עניינו. אז כל התאוות שלו היו אמורים להיות רק בדברים של קליפת נוגה. לא היה שייך בכלל לכאורה שהיהודי יהיה לו תאווה למאכל האסור. מאיפה זה יבוא לו בכלל? אם יש ליהודי משיכה לדבר האסור, זה פשוט עכשיו התלבש בו שד משדין נוכרעין. התלבש עליו כוח של תומה, שקוראים לו שד, והוא בא, הוא קיבל אותו משדין נוכרעין, מגוי, שהוא יצר הרע של אומות העולם. שנפשותיהם, הנפש של גוי, הוא מרמה אחרת, משלוש קליפות הטמאות. מה שאין כן.
אין. איך זה קשור לרוח שטות? אין אדם...
אין אדם עבירה עבירה, אם כן נכנס ברוח שטות, וגם אם הוא עושה דברים... וגם אם הוא עושה דברים של נוגה, זה רוח שטות. רק מה, אולי נקרא עוד שורה, ואז אני נשלים. מה שאין כן, היצר הרע וכוח המתהווה לדברים המותרים, אדם שנמשך לדבר, למאכל שהוא מותר, רק הוא אוכל את זה למלות אהבתו, והרי אמרנו בפרק זין שאדם שאוכל מאכל המותר לשם תאווה, הוא יורד לשלוש קליפות הטמאות. אבל המאכל שהוא מתאווה לו זה מאכל המותר. מי גורם לו לתאווה הזו? הוא שד משדין יהודאין. זה שד משלנו, זה משל יהודי. לפי שיכול לחזור לקדושה. זאת אומרת ככה. מצד המקור של הדברים... אדם אוכל שהוא, אם הוא רק רעב, והוא אוכל רק בגלל שהוא באמת רוצה לקיים את גופו ונפשו, זה לא לשם תאווה. זה נקרא רעב, זה נקרא לקיים את גופו, וזה נשאר בקליפת נוגה. הרצון שלו היה נוגה, וזה נשאר בנוגה. תאווה זה נקרא, הוא אוכל לא בגלל שהוא רעב, אלא אחרי שהוא כבר סבא, הוא לוקח את ה... ביס האחרון, שהוא היה יכול להשאיר אותו בצלחת ולא היה קורה כלום, ואוכל את הביס הנוסף, את הביס האחרון, זה כבר לשם תאווה, זה יורד לשלוש קליפות הטמאות. עכשיו, כאן קורה דבר כזה. אם ניקח... להשחית הנפש יותר טוב מלהשחית את העוגה. עכשיו, אם אדם ייקח ויעשה חשבון, אז נראה ככה. היהודי מצד עצמו, מצד הנפש הבאמית שלו, במהות שלו, היה אמור להתאבות רק לדברים המותרים. לא היה שייך בכלל שיהיה לו תאבות איסור. אבל איך פתאום נולד לו איזה שד משדין נוכרעין? מאיפה זה בא? איפה הוא קיבל את זה? איפה הוא קנה את השד הזה משדין נוכרעין? כתוב שבריבוי תאוות אתר, והרי אמרנו שאדם מתאווה לדבר המותר לשם תאווה, אז הוא מכניס לעצמו שלוש קליפות הטמאות. מריבוי תאוות אתר, הוא מוליד קרבה יתרה לאתר, עוד הפעם שלוש קליפות הטמאות של מאכל המותר, ועוד הפעם ועוד הפעם, אז השלוש קליפות הטמאות כבר לא נהיה אצלו כל כך דבר גרוע, עובדה שהוא כל הזמן נמצא בתור זה, אז פתאום הוא יכול להתאבות לדבר שהוא מלכתחילה שלוש קליפות הטמאות. הוא בעצמו מביא על עצמו את הדבר, זה הכוונה, היא רק צריך לדעת המקור. זה בא משדין אוכראין וזה בא משדין יהודאין. הנקודה היא אבל שכל דבר שהוא קשור לשלוש קליפות הטמאות, אין יכולת לענות אותו למעלה. אבל דבר, ובזה הסיום, אבל דבר המותר, מכיוון שהוא בא מקליפת נוגה, יש לו יכולת לפי שיכול לחזור לקדושה. יכול לחזור חזרה לקדושה, מתי? כדי לאל, כמו שלמדנו בפרק ז', מתי? כשאדם יחזור בתשובה ויחליט להשתמש עם כל הכוחות שהוא קיבל והגר במשך כל חייו ומאכלים המותרים, ומי היום ועל הוא מתחיל לשמור תורה ומצוות, אז הוא מעביר את הכוחות לקדושה. אך מכל מקום, קודם שחזר לקדושה, אבל לפני, אדם אכל מאכלים עם ההכשרים הכי טובים, אבל המטרה שלו הייתה לשם תאווה, אז בינתיים זה נמצא אצלו ברמה של שלוש קליפות הטמאות. הוא יכול להחזיר את זה לקדושה, בקלות, אבל לפני שהוא חזר לקדושה, הוא סיטרא אחרא וקליפה. לפני שהוא חזר לקדושה, אז הוא מסתובב איתו עם איזה גיבנת כזו, שהוא מושך איתו כוחות של קליפה וסיטרא אחרא, כתוצאה מהאוכל שהוא אכל. אם הוא יחזור בתשובה, הוא יעלה את זה חזרה.
קשה להגדיר את זה בדיוק, קטע של התאווה. בן אדם רעב, אז מה, זה נקרא
תאווה, הוא בן אדם רעב. זה אמרנו קודם, תלוי, יש, תמיד יש את הביס האחרון שאתה צריך להשאיר.
אתה מגרין עליו, אתה לא צריך למרוח את זה. זה יחסם מצטעים, תאכל חתיכת מגרין, תגמור. אחרי זה תאכל חתיכת לחם, תגמור.
זה עבודת השם לא פשוטה, לאכול רק מזה, ודאי.
להגיע לרמה כזאת של להפריד בין התאווה לבין...
קודם כל שנדע שיש כזה דבר זה כבר משהו, שיש לנו מודעות.
יש אדם שיכול להגיע למצבים
כאלה, אם קשה זה נכון. עכשיו כל אחד צריך כל הזמן לדעת מה קורה איתי בנקודה הזו, לא להסתכל על החיים ולהגיד או שאני 100% כזה או שאני לא כזה. בכל רגע ורגע של הזמן, או בכל נקודת זמן בארוחה הנוכחית הזו, לפחות ברגע הזו שיהיה לך עכשיו מודעות, עכשיו לפחות אני אוכל, אני אתאפק ו... או שיש לפעמים אדם אוכל, אני אוכל את זה, אבל האוכל כבר על הצלחת, אני אוכל עוד שלוש דקות. לשבור את התאווה זה גם משהו, אני אוכל את זה, אבל להתאפק עוד שתי דקות. זה נקרא שאדם שובר את התאווה, את הרדיפה, את ה... כל דבר כזה, זה פחות מה... קצת פחות, כמה אחוז פחות מהשלוש טיפות הטמאות. אחר כך הוא אומר אבל תוספת, וגם אחר כך, גם אדם שהצליח לתקן ולעלות ולהחזיר לקדושה את כל המאכלים המותרים שהוא אכל, והוא חזר בתשובה והעלה את הכל לקודש, אבל זה לא נפטר מזה לגמרי בבת אחת, אבל מה הוא אומר? וגם אחר כך, הרשימו ממנו נשאר דבוק בגוף. רושם נשאר בגוף, כמו שדיברנו על זה בפרק ז', שהתאים בגוף שנוצרו, אותם בשר ודם שנוצר כתוצאה מזה שהוא אכל, ובשעת מעשה זה היה לשם תאווה, אז נוצר לו בגוף איזה שהם תאים, ואין כבר חלק ממנו. זה לא יעזור ההחלטה שהוא מחליט מהיום והלאה הכל יהיה בסדר. מהיום והלאה הכל יהיה בסדר, את האנרגיה הרוחנית העברת. אבל את התאים הפיזיים שנוצרו בגוף, זה הרי נוצר. נשאר דבוק בגוף. להיות כי המציאות היא, כי מכל מאכל ומשקה נעשה תכף דם ובשר מבשרו. המציאות היא שאדם אוכל באותו שנייה שאדם יכניס לפה משהו, באותו שנייה זה נהיה דם ובשר מבשרו, באותו רגע. ולכן הגמרא אומרת, בעצם זה פסוק במשלי, לא יעונה לצדיק כל אבן. כך אומר הפסוק. הגמרא מספרת על רבי חנינא בן גמליאל, ש... בגלל שהוא עשה מעשה, שהגמרא אומרת שמעשה שלא היה ראוי, שהוא איתי לאימה יתרה בתוך ביתו, אומרת הגמרא שהכילו אותו דבר האסור. אז מיד הגמרא שואלת, מה, בטעות מישהו הכיל אותו דבר האסור. מיד שואלת הגמרא, הכילו? איך זה יכול להיות? למה גמרא שואל וכזה, איך זה יכול להיות? התוספות מסביר במקום. כיוון שכתוב לא יומנה לצדיק כל אבן, לא יכול להיות שצדיק יאכל מאכל האסור, כי במאכלים במיוחד, זה מה שהתוספות אומר, יכול להיות שאולי צדיק מסוים ייקשל בדבר זה או אחר, באוכל הוא לא ייקשל. למה? כי האוכל נהיה מיד עם ובשר מבשרו. אז הקדוש ברוך הוא לא יכשיל אותו בדבר שאמרנו, גם אם הוא לא יודע, זה נהיה כבר מיד, חלק ממנו. באוכל הוא ודאי לא ייקשל. אז במילא אדם צריך לדעת שכל אוכל מיד נהיה חלק ממנו, ואיך מנקים את זה, ולכן צריך הגוף לחיבוט הקבר. פה בעמוד הזה בתניא, זה אולי המקום היחיד, ובכלל בחסידות זה נדיר שמדברים על עונשים, על חיבוט הקבר וכף הקלע וגיהינום, וכל הביטויים הללו, זה בדרך כלל לא סגנון, לא הלקסיקון שמדברים בדרך כלל במאמרי חסידות, כי לא באים לעורר יהודי להתקרב לתורה ומצוות כתוצאה מכך שיפחד מהאנשים, כי אז זה לא הגישה הנכונה. רק אדמו"ר הזקן מביא את כל הביטויים החמורים האלה בעמוד הזה, רק כדי שנבין עד כמה החומרה גדולה בתאוות ובשלוש קליפות הטמאות, או אפילו בקליפת נוגה לשם תאווה. הוא רק רוצה להמחיש לנו עד כמה זה חמור, אז הוא מביא לנו כמה דוגמאות. ואז הוא אומר שאחד מהאנשים שכתובים זה חיבוט הקבר, חיבוט הקבר, מה פועל על הגוף של האדם אחרי 120, מה חיבוט כמו שחובטים. אז מה זה פועל? לנקותו ולתארו מתומתו שקיבל בהנאת עולם הזה ותענוגיו. כיוון שהגוף נהנה בעת חיים חיותו, הוא נהנה מתענוגי העולם, אז הוא נטמע, ואת התומה הזו אפשר להוריד על ידי חיבוט הקבר, זה מתומת קליפת נוגה ושידין יהודיים. זה מהשידים היהודים שהיו בו, לא מהשידים הגויים. השידים הגויים, שזה מאכלות האסורות, זה נראה עוד כמה שורות, זה סיפורים יותר חמורים. מהמאכלים המותרים לשם תאווה, זה עניין של חיבוט הקבר. אמנם שיש, והיום יום, יש את הפתגם הידוע, שהרבי מביא שם שיש אפשרות, מי שרוצה לנקות את עצמו בחיים מחיבוט הקבר ושלא יצטרך להגיע לזה, אז אומר שם הרבי שאם אדם ייקח חלק שישי מהיממה, חלק את היממה לשש חלקים, 24 שעות לחלק לשש חלקים, חלק שישי מהיממה, הוא יגיד אותיות התורה, תהילים וכולי, אז זה ינקה אותו מחיבוט הקבר, שהוא לא יצטרך לעבור את זה לאחר מכן.
כך כתוב. אלה שנפטרים בשבת או...
יש כאלה, כתוב, אלה הם נפטרים בערב שבת, אז כתוב כאלה שנפטרים. אבל זה אדם לא יכול לקבוע את זה מלבד.
הוא לא עובר. הוא לא עובר את חיבוט הקבר.
אלא אם כן, היחיד, היחיד, האופן היחיד שאדם לא יעבור את העניין הזה שנקרא חיבוט הקבר, מי שלא נהנה נהנה מעולם הזה כל ימיו. כרבינו הקדוש, לא כמו רבי יהודה הנשיא, אלא כרבינו הקדוש. ועד מעט אני אסביר לך למה תיקנתי אותך. למרות שרבינו הקדוש היה רבי יהודה הנשיא. אלא אם כן מי שלא נהנה מעולם הזה כל ימיו, כרבינו הקדוש. רק אם יש אדם כזה, שכל ימיו לא נהנה מעולם הזה, אז הוא לא שייך בכלל לדבר שנקרא חיבוט הקבר, הגוף שלו זך ונקי, הוא לא נהנה מעולם הזה. בוא נראה מי זה היה אותו אחד שלא נהנה מעולם הזה. הרי אם אדמו"ר הזקן מביא את זה, הוא לא רוצה הרי לספר לנו רק סיפורים שהיה בהיסטוריה, אדם כזה שלא נהנה מעולם הזה. אלא הוא רוצה להביא את זה כדי שאנחנו לומדים את התניא, נדע את מי, לא רק נדע מי זה היה, אלא נדע איך לחכות אותו. כי הרי הוא מביא את זה כדי שנדע שזה שייך ברמה כזו או אחרת, כל אחד יכול לקחת איזה נקודה ממנו. קודם כל נראה מה היה הסיפור על רבי יהודה שעליו מדובר כאן רבינו הקדוש. מה זאת אומרת הוא לא נהנה? מי שקורא את השורות האלה בתניא יכול לחשוב שרבי יהודה היה חי באיזה בקתה עלובה והיה לו בקושי מה לאכול ומה לשתות, הוא פשוט לא נהנה, סבל איסורי תופת כל ימי חייו, וזה היה רבינו הקדוש. המציאות היא לא כזו. המסופר בגמרא, נכון? הגמרא במסכת עבודה זרה מספרת שכאשר, ורשי, כל מי שלומד חומש עם רשי גם מכיר את זה, שכאשר נאמר לרבקה שהיא הייתה במצב של תאומים, בביטנה, והיא הייתה בחוסר ידיעה מה מתרחש, אז כתוב שהיא הלכה לשם ושאלה אותו מה הסיפור, ואז הוא אמר לה, שני גויים בביטנך. ואז רשי מסביר, רשי מביא את זה בעצם מהגמרה. כתוב, אל תקראי גויים אלא גהים. מי זה? זה אנטונינוס ורבי, כך אומרת הגמרא. אנטונינוס ורבי זה שני קצוות. אנטונינוס היה מלך גוי, מלך רומי, ורבי זה רבי יהודה הנשיא. זה שני אלה שבעצם יצאו מצאצאיהם של יעקב ועשיו. ומה היה גדולתם? הם היו גאים, גאים זה מראה על גדולה, כמו גאה. אומרת הגמרא שלא פסקו מעל שולחנם לא חזרת ולא קישוט, הם היו מאכלים מאוד משובחים בזמנם, מאוד יקרים, רק עשירים גדולים הרשו לעצמם את המאכלים האלה, ולא צנון, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. תמיד, גם שהיה נדיר למצוא את זה, והייתי צריך להוציא הרבה כסף כדי להשיג את זה, השולחן שלהם היה בשפע. אז הם לא היו כאלה, רבי יהודה לא היה כזה סקפן, היה לו כל טוב. אז אמנם יש שם בתוספות כתוב שהוא לא אכל את זה. אלא רבי יהודה היה מכניס אורחים גדול מאוד. והיה לו הרבה אוכלי שולחנו, קורא לזה התוספות. היה שם הרבה אנשים. והוא דאג שלא יחסר אף פעם על השולחן כל אלה שנמצאים. אבל אי אפשר בפשטות להסביר שזה הכוונה. למה? בשביל זה צריך לקחת קטע אחר בגמרא. רבי יהודה לפני פטירתו, אז הגמרא מספרת במסכת כתובות, שהוא, ככה הגמרא אומרת, זקף 10 אצבעותיו כלפי מעלה, ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שיגעתי 10 אצבעותיי בתורה, ולא נהניתי, ורשי מוסיף שם, לא נהניתי מהעולם הזה, אפילו באצבע קטנה. עכשיו, אם רבי יהודה לא היה אוכל את כל המאכלים המשובחים, אז הוא לא היה צריך להגיד גלוי וידוע לפניך. לא רק גלוי וידוע לפניך. כשאומרים גלוי וידוע לפניך, פירושו שרק אתה יודע. אם כולם היו רואים שרבי יהודה פותח שולחן ונותן שפע רב, אבל הוא לצלחת שלו שם בקושי משהו ובכלל לא נוגע בזה, אז כולם היו מתעדים ומעידים, וביומנים של ההתנהגות שלו היו כותבים, רבי יהודה לא היה אוכל שום דבר. ואז זה לא היה גלוי וידוע רק לפניך, לפני הקדוש ברוך הוא, זה גלוי וידוע לפני כולם, כל מי שרק ידע את ההנהגה שלו. מזה שרבי יהודה היה צריך לזקוף את 10 אצבעותיו ולהגיד, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא נהניתי. פירושו שכל האחרים חשבו שנהנה. זאת אומרת שהוא אכל בגשמיות את המאכלים הכי משובחים. זאת אומרת, אדמו"ר הזקן אומר לנו, כדי להיות אדם כזה שלא נהנה מעולם הזה, לא מתכוונים שאדם יתחיל לחיות חיי צער. יכול להיות שהוא אוכל דברים שהם אולי טעימים, אבל הוא אוכל את זה רק לשם שמיים. לכן מדייק אדמו"ר הזקן ולא אומר כרבי יהודה הנשיא. כרבינו הקדוש. אם הוא היה אומר כרבי יהודה או כרבי, היה איזה רבי, אדם איקס מסוים שהוא היה קדוש, מרומם, מי יכול בכלל להידמות לו? הנשיא זה מלשון מרומם. הדמור הזה כן מדייק כרבינו. רבינו פירושו, הוא הרבי שלנו. הוא הרבי שלנו פירושו שהוא מלמד אותנו, ואנחנו התלמידים שלו. ומה אנחנו התלמידים שלו? שאנחנו יכולים לחכות את אורחותיו, נלחה באורחותיו. ללכת בדוגמה האישית שלו, יכולים לחכות את אורחותיו.
בשביל להשאיר אותך סקרן, לחפש או לעבוד.
למצוא מה זה, נכון? אז על כל פנים זה בעצם הנקודה של יהודי שרוצה לדעת איך הוא לא יגיע למצב של חיבוט הקבר, או יותר נכון, איך הוא יחיה כמו שנדרש מיהודי לחיות, הוא יכול לאכול ולשתות, כמובן רק מאכלים המותרים, כי מאכלים האסורים, אמרנו הרי קודם, לא יעזור, אי אפשר להעלות את זה בכלל, לאכול רק מאכלים המותרים, לאכול את זה לשם שמיים, לאכול את זה עם מטרה פנימית, אך ורק בגלל שככה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, או אם זה מאכל של שבת, אז כמו שדיברנו בפרק הקודם, ואז זה אדם שאפשר לומר שהוא לא נהנה באותו זמן. נכון? זה מה שדיברנו בפרק ז' גם.
אהבה דמי